טוב, התחלנו ב-8.43, אני מתחשבן איתכם על הזמן כי אני חייב את המינימום שעה, ואז אני גונב עוד 10 דקות. בקיצור, חייבים להגיד מתי התחלנו. אוקיי, היום זה שיעור מעניין במיוחד, דעקה, הכנתי את המצגת נורא ברשלנות בערך בחצי שעה, שעה, ועוד עכשיו המשכתי קצת לשפצר אותה, כי לא היה לי זמן, אז אני מקווה שלא יהיה בלגן עם השקפים. אז בכל זאת, תסלחו לי. אז ערב טוב. הנושא הפעם הוא המהפכה החקלאית השלישית, ואני אגיד שהשיעור האחרון ידבר על ביולוגיה לא רק בפרספקטיבה חקלאית, כי הביולוגיה זה לא רק חקלאות, הביולוגיה זה גם רפואה, זה גם ננו חומרים, זה גם הרבה מאוד דברים אחרים, זה סביבה, אבל בכל זאת החקלאות זה מה שאני מתעסק בו, ולכן עולמי, תמונת עולמי העיקרית היא בתחום הזה. אולי אני נוטה באופן לא פרופורציונלי לדבר על זה, אבל זה מה שמעניין אותי, ובאנו שיהיה כיף לכולם, אז נתמקד בחקלאות. אז אנחנו במהפכה החקלאית השלישית, ואנחנו בכל זאת נחזור ממש בשני שקפים על מה שדיברנו, על המהפכה החקלאית השנייה. המהפכה החקלאית השנייה היא בעצם שכלול של המהפכה החקלאית הראשונה. אם במהפכה החקלאית הראשונה פשוט החלטנו לגדל ולשנות את סביבת הגידול, ובאופן מודע ולא מודע הצמחים השתנו לטובתנו, במהפכה החקלאית השנייה, אחרי שהבנו את העקרונות המדעיים ששולטים בטבע, אבולוציה, גנטיקה מנדלית וגנטיקה מולקולרית, שזה DNA שווה RNA, DNA הופך ל-RNA הופך לחלבון, אחרי שהבנו את הדברים האלה, הצלחנו בעצם להפוך את היצורים החיים לעוד טכנולוגיה. אם הכימאים הבינו את הכימיה והצליחו לייצר לנו חומרי הדברה כימיים, הפיזיקאים והכימאים הצליחו לייצר לנו כל מיני חומרים לבניין, זאת אומרת, ההבנה המדעית אפשרה לנו להפוך את הפיזיקה ואת הכימיה כחומר ביד היוצר. כאן ההבנה המדעית אפשרה לנו להפוך את הביולוגיה כחומר ביד היוצר, קרדום לחפור בו. עכשיו אנחנו מתייחסים ליצור החי כאל עוד טכנולוגיה. אנחנו מבינים את מהותו, ואנחנו פשוט נעשה בו כרצוננו. וככה בעצם העצמנו את החקלאות, מה שלקח 12,000 שנים, כאן לקח עשרות שנים. בבת אחת יצרנו פרות סופר מניבות חלב, בבת אחת, כמובן שזה לא רק שילוב של הביולוגיה, אמרתי זה גם שילוב של כל המכלול מסביב, בבת אחת יצרנו חיטה סופר מניבה של גרגירי חיטה, בבת אחת יצרנו מהפכה כמעט בכל גידול, והולדנו את עידן השפע. היום אנחנו בעידן שאנחנו מסוגלים לספק כשני כיכרות לחם ליום לכל אדם בעולם, מבחינת יכולת הייצור, וככה הזמנו את תחזיתו השחורה של מלטוס, שחזה רעב עולמי. אבל הדבר הזה הוא ייתכן וזמני, כי אפשר להגיד שדי מיצינו את הפוטנציאל של המהפכה החקלאית השנייה. לא לגמרי, עוד אפשר לשפר, אפשר להתקדם, אנחנו משתפרים ומתקדמים על בסיס המהפכה החקלאית השנייה. רוב התעשייה היום של החקלאות ושל ייצור הזנים ושל כל מה שהולך עכשיו, אבל הדבר הזה הגיע יחסית לרוויה, כמו במחשבים. אתם יודעים שעד שלא יהיה פריצת דרך משמעותית, מדברים על מחשבים קוונטיים, סך הכל אנחנו היום במחשבים יחסית ברוויה, אנחנו לא משפרים בצורה דרמטית את המחשבים משנה לשנה, כמו שהיה לפני 15 שנה. אותו הדבר כאן, אנחנו לא משפרים בצורה פורצת דרך דרמטית את, את היצורים החיים והתנאים ש, שמגדלים אותם, באופן כזה שאנחנו מכפילים אותו משנה לשנה. וכבר היום יש תחזיות, שר המדע הבריטי לא מזמן דיבר על ב-2030 שיתחיל להיות בעיה באספקת מזון, וזה כמובן בא ביחד עם שינוי האקלים ובא ביחד עם שינויים דמוגרפיים וגיאוגרפיים, אי אפשר רק לדבר על הביולוגיה, אבל יש כבר תחזיות שחורות לעוד זמן קצר. ואם לא 2030, אז גם 2080. אנחנו באופן ספציפי לא צריכים יותר מדי לדאוג, כי אנחנו במקרה נולדנו במקום טוב, אנחנו נולדנו בחברה מערבית שבה יש שפע. צריך לציין שהשפע הזה הוא כיום רווח ב-35% מהאוכלוסייה בלבד, אוכלוסיית העולם. זאת אומרת, בהחלט זה מזל שנולדנו לעידן הזה. יכול להיות שגם עוד 50-60 שנה העידן הזה ימשיך אצלנו. אבל באוכלוסיות שכבר היום, למרות היכולת שלנו לייצר מזון, לא מקבלות את הספקת המזון שלהם, תחשבו מה זה אומר עוד 10-20-30 שנה, שכבר תהיינו בעיה באספקת המזון. אז כן, אפשר לברא עוד יערות בברזיל, ועושים את זה כל הזמן, ממשלת ברזיל מאשרת, ושורפים יערות כדי לגדל גידולים חקלאיים, וכן, אפשר להגדיל עוד עם יכולת גנטית ועוד יכולת מכנית, למשל עכשיו תחום חזק בחקלאות שצפוי לשפר מאוד את הביצועים שלנו, זה חקלאות מדייקת, מי ששמע, שהם ממש יודעים בדיוק מתי הצמח צריך לאכול, מתי הצמח, מה הוא צריך לאכול, מתי כואב לו, מתי שבור לו, ועם החקלאות הזאת, זה נקרא precise agriculture. היום יש חברות ביוטכנולוגיה וטכנולוגיה מאוד גדולות בעולם שפועלות ומעבירות את הידע הזה לעולם, וככה משפרים את הביצוע של הגידולים הקיימים. זאת אומרת, על בסיס של ביג דאטה, של ידע. כמה שיותר תיקח מידע מהשדה, ככה תדע לדייק אותו יותר. חברה מאוד בולטת בארץ שמתעסקת בזה נקראת פרוספרה.
מה עם
הגידול
בשר במעבדה,
מאשר בטלוויזיה? גידול בשר במעבדה זה גימיק. אין שום סיבה להתאמץ לגדל בשר במעבדה, חוץ מהפסיכולוגיה של האדם שאוהבת לאכול בשר. אין שום סיבה. זה לא פתרון לכלום, זה פתרון ליצר שלך לאכול בשר. עכשיו, עוד דבר שדיברנו, דיברנו על הבסיס לעבודה הגנטית על גידול חקלאי. אם אתם זוכרים, אמרתי שיש לנו, אנחנו צריכים בשביל לייצר זן משובח של פלפל או של פרה, אנחנו צריכים השגה של שונות גנטית. אחרי זה אנחנו מערבבים את התכונות הרצויות, נפטרים על ידי ברירה מלאכותית מהתכונות הלא רצויות, מקבלים את התכונות הרצויות באוכלוסייה. עכשיו אנחנו סיימנו את המבוא הקצר, ואנחנו נתמקד בנושא החדש, שזה המהפכה החקלאית השלישית. אז המהפכה החקלאית השלישית היא בעצם הביוטכנולוגיה. כמו החקלאות המסורתית של המהפכה החקלאית הראשונה, שבה גם היו טכנולוגיות, גם ביוטכנולוגיה הוא לא דבר חדש. היא לא דבר חדש, נכון? טכנולוגיה. מה זה ביו-טכנולוגיה? זה טכנולוגיה מן החי. ביו זה חי, טכנולוגיה זה טכנולוגיה. לייצר משהו לטובת האדם. מה? מהחי. ביו-טכנולוגיה. אז מה היה בעבר? אני אתן לכם דוגמאות. למשל, ביו-טכנולוגיה קלאסית, יצור לחם. לוקחים שמרים, שזה יצור חי, ועם שמרים מייצרים מוצר. איזה מוצר? לחם. אותו הדבר, יצור יין. לוקחים שמרים ויוצרים אלכוהול ויין. דרך אגב, גם בלחם נוצר אלכוהול בתהליך הזה, אבל הוא מתעדה. הייתי אומר שגם חמור שמסובב את האבן בבית בד, זה ביוטכנולוגיה. לוקחים את החמור ומנצלים את הכוח שלו לטובת האדם, זה טכנולוגיה. הוא הפכו אותו למנוע. זאת אומרת, ביוטכנולוגיה זה דבר שהיה שריר וקיים וחיינו איתו המון המון שנים, אבל כשאנחנו מדברים על ביוטכנולוגיה בעידן המודרני, אנחנו מדברים על השבחה גנטית מולקולרית. ביולוגיה מולקולרית, אנחנו כבר מומחים, נכון? דיברנו על הדוגמה המרכזית של הביולוגיה המולקולרית, כל מה שקשור לדי-אן-איי, די-אן-איי, אר-אן-איי. אז התחום הזה שהבנו אותו לעומק משנת 1952 ואילך, הבנו את איך נראה הדי-אן-איי על הגנום, הצלחנו ממש להגיע להבנה של משמעות הגן. וזאת מהפכה אדירה, להתחיל לקרוא את הספר הזה שעד 1952 היה חתום, וווטסון וקריק פתחו אותו והאירו את עינינו. המהפכה הזאת הולידה את המהפכה החקלאית השלישית, את הביוטכנולוגיה שמאפשרת לנו לעשות אבולוציה מוגברת על ידי משחק של הגנים עצמם. המהפכה של הביוטכנולוגיה מתייחסת בעיקר להנדסה גנטית. שני אנשים שקשורים במהפכה של ההנדסה הגנטית הם סטנלי כהן והרברט בויר. איך מוצאים גנים, איך מאתרים גנים? למשל, תראו, זה זבוב שקוראים לו דרוזופילה, זבוב התסיסה. הזבוב הזה הפך להיות חיית המודל הקלאסית ללימוד הגנטיקה. דרך הזבוב הזה הבינו הרבה מאוד דברים שקשורים לאדם, כי הגנטיקה לא שונה בין זבוב, בין חיידק ובין בן אדם. הכל אותו הדבר, כולנו עשויים מאותם חומרים, אותו חומר כימי, DNA נמצא בכולנו, ופשוט ההבדל הוא מה כתוב עליו. והרבה מאוד דברים שכתובים על הזבוב, כתובים גם אצלנו. אנחנו דומים בעשרות אחוזים לזבוב. כל הגנים הבסיסיים שאחראים על השמירה של התא והתפקוד של התא, מה שנקרא housekeeping gene, הם אפילו משותפים לנו ולצמחים. זאת אומרת, הביולוגיה היא מאוד מאוד קרובה, העיקרון הוא מאוד מאוד דומה, ומהזבוב הזה למדו הרבה מאוד על גנים, על התפתחות, גנים התפתחותיים. מהזבוב הזה למדו איך הגנים מסודרים על ה-DNA, למדו שהם על כרומוזום. הזבוב הזה היה באמת חיית מודל מרשימה. הזכרתי בשתי מילים את המעבדה של מורגן. עד עכשיו חקרו והגיעו לגנים, חיפשו מוטציות, החליאו, אפיינו את הצאצאים, וממש הגיעו להגיד, הגן הזה שייך לתכונה הזאת, והתכונה הזאת נמצאת על הכרומוזום. עשו את זה, זה לא שלא עשו, אבל זה לקח הרבה מאוד זמן. מאז אנחנו בעצם עשינו כברת דרך מאוד משמעותית, עם טכנולוגיות של ריצוף גנטי. גם על זה כמובן קיבלו נובל, בחור בשם סנגר, פיתח שיטה שעד היום משתמשים בה לריצוף. נכון, ריצוף הגנום האנושי גם סיפק לנו בעצם את המידע, מה כתוב בספר, אבל זה שאנחנו יודעים מה כתוב, זה לא אומר שאנחנו יודעים לקרוא את מה שכתוב. זאת אומרת, אנחנו רואים כתב, אבל גם נפוליון לקח לו זמן עד שהוא מצא את אבן הרוזטה. אז האבן, מה?
ביאנאה.
אבל הוא צריך למצוא אותה.
אחרי שמצאו.
המשלחת שלו מצאה אותה, לא? אוקיי, ואז זה היה אפשר לפענח. זאת אומרת, בהתחלה זה היה כתב חרטומים, אבל הפריצה דרך המשמעותית של ההנדסה הגנטית והגנטיקה המולקולרית, זה יכולת לקחת, כמו שמומוס אמר, בפינצטה, גן, ועם הגן הזה אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. כאן למשל, במעבדה הבינו מהו הגן לעיניים, מה אחראי לעיניים של הזבוב. אז תראו, דפקו את הגן במילים עממיות, למרות שבאנגלית אומרים defective, כאילו זו מילה נורמלית, בעברית זה לא נשמע טוב. דפקו את הגן, אז אין עיניים. הזבוב נולד בלי עיניים. עכשיו עשו משהו אחר. לפני כל גן יש אזור שנקרא פרומוטור, לפני הגן. והאזור הזה יחליט מתי הגן הזה יבוא לידי ביטוי. למשל, נכון אמרנו שיש לנו תאים שונים בגוף, אבל לכולם יש את אותו DNA. עכשיו, אחד המנגנונים הרגולטוריים שמאפשרים לשונות הזאת, היא הפרומוטורים. הפרומוטורים יגידו לגן להתבטא אם אתה רק, למשל, תא של עין. אבל לא להתבטא אם אתה תא של משהו שמתחרז עם עין. לקחו פרומוטור מיוחד, שהוא גורם כל הזמן לביטוי של הגן, בלי הפסקה. והדביקו לו את הגן לעיניים, והכניסו אותו לתוך הזבוב, ותראו מה קרה. העיניים התבטאו בכל מקום בזבוב. אתם רואים אותו, את הרגליים שלו, שהן מלאות עיניים? אז עכשיו עשינו שני דברים שבעצם נותנים לנו הוכחה שזה גן לעיניים. דפקנו אותו, אין עיניים. ביטינו אותו ביתר באמצעות פרומוטור. אתם זוכרים שהפרומוטור הזה הוא פרומוטור ששולט על DNA, שהוא כל הזמן יבוא לידי ביטוי, שהוא כל הזמן הוא יתבטא. ביטינו אותו ביתר באמצעות פרומוטור קונסטיטוטיבי, ועכשיו כל הזבוב הזה יתמלא עיניים. מכאן שזה גן לעיניים. זאת שיטה מודרנית לחקור תכונות של גנים. הדרך שבה כל זה נעשה, ההשתקה של הגן והביטוי ביתר של הגן, היא על ידי הנדסה גנטית. וכשאומרים ביוטכנולוגיה כיום, לא חושבים על חמור שמסובב את הבד בבית הבד, ולא על שמרים. בדרך כלל שאומרים ביוטכנולוגיה, למרות שזה לא מתחייב המציאות, מתכוונים לטכנולוגיות של הנדסה גנטית. אז אנחנו מדברים על ליגה אחרת של ביולוגיה. כי מה המשמעות שאתה מתחיל להבין מה כתוב בספר? המשמעות היא שאתה מתחיל לפצח מה הפירוש של כל תו ותו ב-DNA. וברגע שאתה מבין גם איך שולטים בתו הזה, אתה מתחיל לשלוט ביצור החי. כאן יש לי את הספר פתוח מול העיניים, אני יכול לבחור איזשהו רצף, לעשות לו נוקאוט, לדפוק אותו במרכאות, ולראות מה קרה לבעל חיים. אם למשל ירדו לו הנוצות, וואלה זה גן לנוצות. עכשיו בשביל להוכיח את זה אני אבטא אותו ביתר, עם פרומוטור קונסטיטוטיבי, אם יהיו לו המון המון נוצות, וואלה וואלה זה גן לנוצות. זה כבר מאמר במגזין טוב. אז זה למשל תרנגולת טרנסגנית שהרסו לה את הגן לנוצות. כשאני אומר טרנסגני, זה אומר שעשו לה הנדסה גנטית. זאת תרנגולת טרנסגנית. עשו לה מעבר של גן, טרנסגן. אלה למשל עכברים שביטו בתוכם גן שנקרא לוציפרז, זה גן של מדוזה זורחת, זוהרת, ואפשר על ידי הפרומוטור, הרצף הקטן הזה בתחילת הגן, להגיד לגן איפה בדיוק רוצים שהוא יתבטא. אז כאן לקחו פרומוטור לעיניים ולאוזניים. אתם יכולים לראות שזה זוהר רק במקומות מסוימים, אז למה לייצר יצורים טרנסגנים? בראש ובראשונה, מחקר, מדע. מדע זה ערך. ערך בפני עצמו. למען מה? למען המדע. להעשיר את הסקרנות האנושית. קודם כל מתחילים או מתאים, אפשר לעבוד על תאים של בני אדם בצלחת, אפשר לעבוד על תאים של עכברים בצלחת, אחרי זה עוברים לחיות מודל, דוגמת העכבר. אנחנו כל הזמן מדברים על יצורי מודל, כי במדע לא אוהבים להתפזר. מדע אוהב לעבוד על יצור אחד, דרוזופילה, זבוב התסיסה, או עכבר. מה? קופים, זה בכלל, צריך אישורים מיוחדים ועובדים עם קופים. קופים, אין מה לעשות, שאתה רוצה להגיע למשהו שהוא שלב אחד לפני בן אדם, אתה עובר לקופים. אפשר לעשות ניסויים קליניים על בני אדם, בזהירות, כמובן, השלבים הם הדרגתיים, אבל זה מה שחשוב להבין. בצמחים אין בעיה. להבדיל מחבריי בבן גוריון, בפקולטה למדעי הרפואה, שהתעסקו בעכברים, וכדי להוציא קצת DNA, צריכים לדמם אותו מהזנב, אני פשוט הייתי צריך לקחת כמה פרחים ולטחון. זה הכל, נגמר כל הסיפור. תמיד קינו בי, זה הרבה יותר נחמד. למשל, העכבר הזה, השמן, ביטו בו ביתר גנים שחשבו שיעשו לו סכרת. ובאמת התגלה שהוא הפך להיות עכבר סכרתי. עכשיו יש לנו חיית מודל למחקר על סכרת. עושים הרבה מאוד מודלים, עכברי מודל, לכל, יש עכברי מודל לאלצהיימר, על ידי הנדסה גנטית. יוצרים לנו... כן, 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 הכל בסדר. זה למשל פרח של צמח מודל, אמרנו חיות מודל, דיברנו על זבוב הציסה, דיברנו על עכבר, דיברנו על ארנבת, בצמחים דו-פסיגיים, צמח המודל נקרא ארבידופסיס, בעברית תודרנית. אז זה צמח התודרנית, פרח קטן ממשפרת המצליבים, ממחזור חיים של 3-4 חודשים, סטו 5 כרומוזומים מאוד מאוד בסיסי, מדענים אוהבים מחזורי חיים קצרים, כי זה מאפשר מחקר, דרוזופילה זה שבועיים, זה מאפשר מחקר מהיר, תחשבו מה זה לחקור גנטיקה של עצים, אתה כמו חוניה מעגל, הנכדים שלך לא יראו אותה. אז כאן מדובר על פרח קטן, עלוב, אבל ממנו יצרו המון טכנולוגיות בחקלאות מהיצור מודל הקטן, כי השליחו את מה שמצאו בו על צמחים אחרים. אז מה חקרו פה? אתם יכולים לנחש? גנים שקשורים למה? לפריחה, נכון? אפשר לראות ששיחקו פה עם גנטיקה, גנים של פרח על ידי הנדסה גנטית, שינו את מבנה הפרח. זה למשל גן שנקרא ליפי. זה גן שאני עבדתי עליו בתקופת הדוקטורט שלי. הגן הזה, אם אתם יוצרים מוטציה בגן, אז אפשר לראות שהפרח, במקום להפוך להיות עלי כותרת יפים ולבנים, הופך להיות עלה. ליפי, זה מהמילה עלה. אוקיי? זאת אומרת, מוטציה בגן מבטלת את עלי הכותרת היפים ומחזירה אותם להיות עלה. מה זה הדבר הזה? זה סוג של אטאביזם. כי אתם זוכרים מה סיפרתכם בשיעור השני, הראשון של הקורס? מה זה פרח? פרח זה גלגול אבולוציוני של עלה. כמו שהידיים שלנו זה גלגול אבולוציוני של רגליים. אז פרח היה בעבר עלה, כי הצמחים הקדומים היו ללא פרחים. מאוחר יותר, הצמח גידל איזשהו מנגנון משוכלל של רבייה, מתוך העלים שלו. בגלל זה אנחנו אומרים עלי כותרת, עלי גביע, עלי שחלה. כל האיברים שלו נקראים עלים. ואתם זוכרים מה שסיפרתי לכם על גטה, שאמר, מה זה פרח? עלה שהשתגע מאהבה. הוא כבר הבין לבד על ידי התבוננות בפרח שכל האיברים של הפרח זה עלים. אז כאן החזירו את השיגעון אחורה. הטוויזים החזירו אותו להיות מה שהוא היה במצבו הקדמוני. הציבו אותו. נכון. החזירו אותו להיות עלה. עלה. זאת אומרת שיכול להיות שאם המהלך האבולוציה התפתח גן שקראו לו ליפי שהפך את העלה הזה לפרח. תרחיש אפשרי, צריך לחקור את זה לעומק. אבל אם אני אראה דבר כזה, אני יכול לחשוב שזה מעניין למחקר, וזאת שאלת מחקר. האם האבולוציה של הפרח קשורה בליפי? שימו לב, כשמבטאים את הגן הזה ביתר, בארבידופסיס, עכשיו אתם יכולים לראות איך נראה הארבידופסיס, הצמח מודל הזה, פצפון, זה משהו כזה גודל. כשמבטאים אותו ביתר, שימו לב מה קורה. תראו, זה צמח רגיל, וצמח שביטאו אותו ביתר, נשתלו באותו יום. זה גידל עמוד פריחה ועוד עמודי פריחה צידיים, בעוד שהצמח שלידו בכלל לא פרח ולא שום דבר. Proof of concept. זה גן שקשור לרגולציה, בקרה על הפריחה. הרסנו אותו, אין פרח, ביטינו אותו ביתר, יש פרח. אוקיי, אז אנחנו במחקר, אבל אנחנו יודעים שהמהפכה החקלאית עברה מהפכה תעשייתית. ותעשייה בעצם זה לקחת את היכולות שאנחנו משיגים במדע ולהשתמש בהם לטובת האדם. אז איזה דברים תכליתיים אפשר לעשות עם יצורים טרנסגנים? חקלאות, רפואה ותעשייה. מה המשמעות של פרח? פרח שווה פרי. האורז זה פרי. גם החיטה, כל גרגר זה פרי. להבין איך שולטים ברחם המולידה של כל המזון האנושי, קצת הגזמתי חוץ מחסה, זה דבר גדול. להבין את... כי חסה זה לא פרי, זה עלים. בגדול, להבין איך לשלוט ברחם המולידה של המזון העולמי, תחשבו איזה כוח אדיר זה על החקלאות. אז כאן הראו שברגע שלקחו את הגן ליפי וביטאו אותו ביתר באורז, האורז פרח יותר וייצר יותר יבול. אתם זוכרים את המהפכה הירוקה שעשו בחיטה? יכול להיות שעם הגן הזה אפשר לעשות מהפכה ירוקה אדירה גם באורז. הישועה, כפי שאמרתי, לא בטוח תוכל להגיע מהסיפור הזה של המהפכה החקלאית השנייה, כי אנחנו די מצינו את הפוטנציאל, לא לגמרי, יש עוד מה לעשות, אבל אנחנו על סף מיצוי הפוטנציאל. ולכן אנחנו צריכים למצוא טכנולוגיה חדשה, לפרוץ דרך כדי לדחות את מלטוס בעוד כמה מאות שנים. והטכנולוגיה הזאת ממש בידינו, נקראת הנדסה גנטית. אז מה זה הנדסה גנטית? הנדסה גנטית, כמו שהראיתי לכם עם הזבוב, זה יכולת לקחת גן, לא משנה מה המקור שלו, הוא יכול להיות מדג, הוא יכול להיות מטוט, הוא יכול להיות מחיידק, ועם הגן הזה אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, או להקפיא אותו ולא לעשות כלום, או להכניס אותו לכל יצור אחר שאנחנו רוצים. אז היכולת הזאת להכניס גן מיצור אחד ליצור שני, היא מה שנקרא שבירת מחסום המין. אתם זוכרים מה אמרתי שהיה הגדרה למין?
יכולת
והעמדת צאצאים פוריים, נכון. זאת אומרת שאם אני אפתח, השבחתי פלפלים למחייתי, כדי לייצר פלפל חדש, הייתי חייב להשתמש בפלפלים. אתם זוכרים שהראיתי לכם את התהליך? לקחת הרבה מאוד פלפלים ולחפש שונות גנטית. אולי אני אלך לזן הבר, אני אסע לדרום אמריקה לאסוף כמה פלפלים. יש לי ג'נטיק פול מאוד מאוד מוגבל. אוסף הגנים שלי מוגבל לפלפל. כאן לא. למשל, אני רוצה פלפל עמיד בכפייה, ככה שאני אוכל להחסן אותו 5 שנים ולשווק אותו כשאין פלפלים. אני אלך לאיזה דג קוטב, לא עשיתי את זה, שלדגי קוטב יש חלבון שנקרא אנטי פריז. אני יכול לקחת את הגן שמקודד לאנטי פריז ולהכניס אותו לפלפל. ראיתם? שברתי את מחסום המין. לא יכולתי לרבות פלפל עם דג קוטב, בלתי אפשרי. אבל מבחינה כימית אנחנו עשויים אותו דבר, אין שום סיבה שלא. יש סיבות, אבל הן פיזיקליות. אין עברי רבייה דומים, הכרומוזומים לא בגודל דומה, כך שהם לא יכולים לעבור שחלופים כמו שאנחנו מכירים בתורשה המנדלית. יש בעיות פיזיקליות, אבל אין בעיות, שום בעיות כימיות לעשות את זה. אז אנחנו לוקחים חומר כימי מדג קוטב, מעבירים אותו לפלפל, ויהיה לנו פלפל שמבטא חלבון אנטי פריז, ויהיה אפשר לאחסן אותו לנצח בפריזר, ולשווק אותו רק כשרוצים. זאת דוגמה שהתתי על פלפל, אבל עשו את זה בטוט. באמת עשו את זה. בטוט. כן. כן. אז זה מה שנקרא שבירת מחסום המין. כן.
טכנית.
איך עושים? אני אסביר. אני אסביר שתי טכניקות.
איך
תפשים את ה-DNA?
בפינצטה.
אני אתן לכם שתי דוגמאות להנדסה גנטית. כמובן, הנדסה גנטית לא חייבת להיות בצמחים, אבל עכשיו אנחנו נדבר על צמחים. ההנדסה הגנטית הקלאסית והרווחת ביותר בצמחים היא השימוש באגרובקטריום. כאן יש ניצול תכונה של יצור בטבע למטרת האדם. הדבר הזה זה אגרובקטריום, זה סוג של חיידק, זה כאן בהגדלה מאוד מאוד גדולה, שתוקף צמחים. ויוצר להם מחלה שנקראת אפץ הכתר. אפץ הכתר.
בשלים זה קיים?
איפה?
בשלים?
לא. יש גם כל מיני מחוללי אפצים. צרעות עושות אפצים. בעלות בדרך כלל זה קנימת עלה מסוימת. יש הרבה מאוד יוצרי אפצים. כאן מדובר בחיידק יוצר אפצים. והחיידק הזה נקרא אגרובקטריום. בקטריה זה חיידק, אגרו. נראה לי שהכוונה לחקלאות. מה שהוא עושה, הוא עושה דבר כזה. הוא מגיע לצמח, תוקף את התאים שלו באמצעות פלזמיד. אתם זוכרים שסיפרתי לכם על פלזמידים בחיידקים, שזה איזשהו כרומוזום קטן מחוץ לגנום של החיידק, והם יודעים להעביר את הכרומוזום הזה אחד לשני. סיפרתי לכם למשל שיש עמידות לאנטיביוטיקה לפעמים בכרומוזום הזה, והם מעבירים אחד לשני את התכונות הגנטיות בתהליך שנקרא conjugation. אז זה, אם אתם זוכרים, נקרא הורשה אופקית, הורייזונלית, לא מאב לבן, מאב לבן, או מאימא לבן, אימא לבת, וכל הקומבינציות, לא משנה, אלא אתה חבר שלי, יאללה, כך, יש לי משהו טוב לתת לך. אז זה נקרא פלזמיד. ומה שהחיידק הזה עושה, הוא שולח את הפלזמיד הזה לתוך תא הצמח, ומה יש בפלזמיד הזה? בפלזמיד הזה יש מספריים שיודעות לחתוך DNA ולהכניס גנים חיידקיים שנמצאים על אותו פלזמיד לשתי תכונות. אחד, פרוליפרציה של תאים, זאת אומרת שהתאים יתרבו בצורה מוגברת. שתיים, מזון לחיידקים. מה הפרוליפרציה של התאים עושה? היא עושה סרטן. סרטן זה האפץ. האפץ בעצם זה גידול סרטני. ויש שם גם את הגן לייצור המזון עבור החיידק. זאת אומרת, הוא יוצר מהצמח גם בית גידול וגם מקור למזון עבורו. וככה הוא מסגשג בתוך האפצים האלה. זה מנגנון של אפץ. אז כשחקרו את היצור המופלא הזה, שיודע לעשות הנדסה גנטית בצמחים, אמרו, וואלה, למה שאנחנו לא נדע לעשות הנדסה גנטית בצמחים באמצעותו? ניקח את החיידק, ניקח לו רגע את הפלזמיד, נוציא החוצה את הגנים שיוצרים את הגידול הסרטני הזה, ונשים איזה גנים שאנחנו רוצים. ניתן לאגרובקטריום לגדול, ניקח את האגרובקטריום לאיזשהו צמח ונגרום לו לתקוף את הצמח. אבל מה יקרה אם ניתן לו לתקוף צמח גדול שלם כזה? מה יקרה לו? יהיו לו תאים מהונדסים גנטית, אבל רק חלק, נכון? תסתכלו איפה האפץ הזה, הוא בתחתית הצמח, הוא לא על כל הצמח. זאת אומרת, הצמח לא יהיה טרנסגני, לא יהיה צמח מהונדס גנטית, הצמח יהיה צמח חלקית טרנסגן. לכן זה לא, זהו, אז גם נבטים זה לא, זה כבר שם יש מיליוני תאים. לכן כדי שכל הצמח השלם יהיה טרנסגני, יש כל מיני שיטות. אני אתן לכם שתיים נפוצות. אחד זה לפעול ברמה של ההתפתחות של העובר. למשל, איך שהפרח, הרבידופסיס, בדיוק שהוא מתחיל לפרוח, תובלים אותו הפוך ככה בתוך תמיסה עם החיידק, ובזמן יצירת הביציות, שהביצית מתחברת עם הזרע, כן? ממש בזמן ההפריה, חלק מהביציות יהפכו להיות טרנסגניות, ואז מהזרע הקטן הזה יתפתח צמח שלם שכולו מהונדס גנטית. אפשרות אחרת, לצמחים יש תכונה שנקראת טוטי פוטנציה, שכל תא אפשר לגרום לו להתפתח למה שאנחנו רוצים. אפשר לעשות לו ריפרוגרמים, כאילו לקחת תא עלה למשל, ועל ידי הורמונים לגרום לו להפוך להיות איזשהו משהו אחר. למשל תא גיבול, או תא פרח, או משהו שנקרא קלוס. קלוס זה תא צמחי לא ממוין. קצת מזכיר תאי גזע, מי ששמע את זה, על זה. זה לקחו למשל עלה, שמו לו קומבינציה מסוימת של הורמונים, והפכו אותו לקלוס, שזה תא לא ממוין. הוא לא יודע מה, הוא לא עלה, הוא לא שורש, הוא לא שום דבר. הוא תא לא ממוין, הוא בצבע לבן בדרך כלל, נותנים לו סוכר קצת, כי הוא לא עושה פוטוסינתזה כמו שצריך, יש כמובן גם קלוסים ירוקים, ואז נותנים לקלוס הזה מנה אחת אפיים של אגרובקטריה, ובתוך הפלזמיד מכניסים את התכונה שאנחנו רוצים, ועוד תכונה, למשל, עמידות לאנטיביוטיקה שהורגת צמח. יש דבר כזה, אנטיביוטיקות שהורגות צמחים. עכשיו אנחנו נתנו לחיידק לתקוף את הקלוס, החיידק תקף חלק מהתאים של הקלוס, וחלק מהתאים הוא לא תקף. עכשיו נשים אנטיביוטיקה חזקה שהורגת צמחים, וכל מה שהונדס גנטית יהיה עמיד לאנטיביוטיקה הזאת, וככה אנחנו נחסל על ידי האנטיביוטיקה את כל את כל התאים הצמחיים שלא הונדסו גנטית, ונשאיר רק את התאים שעברו הנדסה גנטית לגן שאנחנו רוצים, שעל הדרך שמנו לו גן לסלקציה, גן עמידות לאנטיביוטיקה. ככה אנחנו מצליחים לבודד את את התאים המהונדסים מאלה שלא מהונדסים. אבל כן,
צמח כזה שעבר בטיפול יכולה להתרחש אצלו מוטציה?
כן, בעוד שאנחנו יודעים איזה גן אנחנו מכניסים, אנחנו לא יודעים איפה זה ייכנס אל הגנום. זו שאלה טובה. הרבה פעמים, דרך אגב, מה שעושים, לוקחים את ה-T-DNA, זה למחקר, אבל לוקחים את ה-T-DNA, את הפלזמיד הזה, מכניסים לו גן שהוא ג'יבריש. לא כתוב עליו שום דבר. כתוב עליו כלום. הוא ארוך מאוד. ואז נותנים לאגרובקטריום לתקוף. תתקוף, 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 תתקוף. מה הוא יעשה? הוא ייכנס בצורה אקראית על הגנום, ואם הוא במקרה נכנס לתוך גן, מה הוא יעשה לו? נוקאוט. הוא ידפוק את הגן, יערוס את הגן, חלקית או באופן מלא. עכשיו, אנחנו נגדל המון המון צמחים, ונחפש כל מיני תכונות, למשל גן שנעלם לו הפרח. אז ידענו שאיזה גן הלך לעולמו שם? גן שאחראי לפריחה. עכשיו, בגלל שאנחנו יודעים את הג'יבריש הזה, מה כתוב בו, אנחנו נדע לדוג בדיוק את המקום של הגן שנדפק. על ידי זה שאתה יוצר מוטציות אקראיות וסורק את הפנוטיפ, איך הן באות לידי ביטוי, אתה יודע לחזור אחורה לגנוטיפ. אני לא אכנס לזה, מי שלא הבין זה לא נורא, זה קצת מסובך התחום הזה. אני רק אגיד שזו טכנולוגיה שהיא טובה לצמחים, וטכנולוגיה עכשיו שכולם מדברים עליה ורציתי להאריך, אבל אני רואה שהזמן קצר והדוגמאות הבאות מרובות, זה הקריספר. קריספר זה התחום הכי חם עכשיו בביולוגיה, כי קריספר אפשר לעשות איתו הכל. אפשר להשתיק איתו גן. אפשר להחליף גן אחד בגן שני. אפשר לתקן גן פגום. זה נקרא ג'ינום אדיטינג. פשוט אם הגן פגום, אתה בא ומשנה לו איזה שתי אותיות ומסדר אותו. קריספר זה מנגנון שהתגלה בחיידקי אי קולי, שפיתחו אותו לכלי חזק להנדסה גנטית, שהופכת את הסיפור הזה למאוד קל, ואפשר לעשות את זה גם בבעלי חיים, גם בצמחים, כחומר ביד היוצר, במלוא מובן המילה. אז לא היה לי זמן להיכנס למנגנון, אבל תאמינו לי שזה מעניין. בואו נראה איזה דברים עשו עם הנדסה גנטית לאחרונה, ומה נפוץ היום, מה נפוץ היום בחקלאות. את ההנדסה הגנטית בחקלאות התחילו לראשונה בסך הכל ב-1993. לא מזמן, זה ממש אתמול. אחד הדברים הראשונים שרצו לעשות זה להתמודד עם מחלות ומזיקים. אתם יודעים את ההבדל בין מחלות למזיקים? אחת כאן בטוח יודעת. מה ההבדל בין מחלה למזיק?
מזיקים זה חרקים.
נכון, מזיקים זה חרקים, וגורמי מחלה זה יכול להיות פטריות, חיידקים, וירוסים, פריונים, ויש עוד כל מיני שיער מרעין בישין.
פריונים זה יצורים חיים או שזה סתם
מולקולות? לא, זה לא יצור חי, זה חלבון. אז אמרנו, לשפר יבול אפשר. אפשר לקצר את מחזור החיים של הצמח על ידי פריחה מוקדמת. אפשר להוליד הרבה מאוד פרחים. אבל עדיין צריך לזכור שלצמח יש גבול יכולת פיזיולוגית. יש לו capacity. הוא לא יכול עד אינסוף לספק אנרגיה לכל הפרחים האלה שנייצר בעודף. הוא לא יכול לקצר את זמן החיים שלו כל כך משמעותית, כי זה משנה לו גם את הפיזיולוגיה שלו. אז אפשר לשפר יבול, אבל אפשר גם למנוע אובדן של יבול. והדבר שהכי גורם לאובדן של יבול, זה מחלות ומזיקים. יש מקומות שהאובדן הוא 90%. היום באפריקה, בתפוחי אדמה, האובדן הוא 90%. אז אם אנחנו נמצא תפוח אדמה בפפאיה, בוואי, היה אובדן של 100%, כי נכחדו להם כל הפפאיות שם, עד שעשו להם זן מונדס גנטית שיעמיד למחלה. אז עד אחד הדברים הכי בסיסיים שרצו לעשות עם הנדסה גנטית, זה להתמודד עם מחלות ומזיקים. אז למשל, אחד מהדברים הנפוצים כיום בחקלאות, אפשר למצוא את זה בקנולה, אפשר למצוא את זה בטירס, זה מולקולה שמקורה בחיידק, שנקרא בצילוס טורגונייזיס, שמייצר רעלן שנקרא BT. ואת ה-BT הזה הכניסו באמצעות הנדסה גנטית לתוך צמחים. ברגע שהחרקים אוכלים את העלה, הם פשוט מקבלים את הרעל קיבה החזק הזה ומתים. בזכות זה שאנחנו יודעים לעשות את הפרומוטור, אתם זוכרים, שאומר איפה הגן יבוא לידי ביטוי, יודעים לגרום לכך שהגן לא יבוא לידי ביטוי בפירות, אלא רק בעלים. זאת אומרת, אנחנו ממש יודעים לשלוט איפה הגן יבוא לידי ביטוי. אתם זוכרים את העכברים שהראיתי לכם, שהגן בא לידי ביטוי רק באוזניים ורק בעיניים? כי שמנו את הפרומוטור הקטן הזה, ששלט במקום שבא זה בא לידי ביטוי. זאת אומרת, שהפרי שיצא מהצמח יהיה נקי מהרעלן, אבל גם אם אוכלים את הרעלן הזה זה לא נורא, כי ה-pH של הקיבה שלנו פשוט מפרקת את הרעלן והוא מקור לחלבון, אין שום בעיה, זה פשוט חלבון לא רעיל עבור האדם. למשל, בעיית נוברה טירס. נוברה טירס שנמצא באמצע הגבעול של הטירס, גם ריסוס לא עוזר לו, אבל ביטי עוזר לו. לפני זה לא היה אפשר, החקלאים בארצות הברית, היו מגיעים לשדה טירס, וכל הגבעולים של הטירס היו שבורים, כי הוא פשוט היה אוכל את המרכז של הגבעול. עם הביטי, שנמצא בכל התאים של הטירס, אפשר להתמודד עם הבעיה החמורה הזאת. מה?
הביטי לא מזיק
לטירס. לא, אמרתי, הוא לא בא לידי ביטוי בטירס, וגם אם תוכלי אפילו את העלים ששם זה בא לידי ביטוי, אז זה לא רעל לבני אדם. זה אך ורק, זה רעל רק לחרקים, זה קשור ל-pH שבקיבה של החרק. אני רק אגיד ש-60% מגידול הטירס היום בארצות הברית הוא מהונדס ב-BT כזה. כן. בקוטנה הייתה את אותה בעיה עם... איזה זחל הכי מפורסם בקוטנה? פרודניה, נכון, וגם אליוטיס. פרודניה ואליוטיס. והיום 90% מהכותנה בעולם יש לה ביטי. דרך אגב, בכותנה יותר קל מבחינת הרגולטור להכניס הנדסה גנטית, כי זה לא מזון. כן. אז מה אמרנו? ביטי זה מאוד מאוד נפוץ בהנדסה גנטית. ודבר נוסף שמאוד מאוד 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 נפוץ, ודי זהו, חוץ מזה אין הרבה, זה עמידות לכותלי עשבים. בהנהגת חברה שנקראת מונסנטו, שמפתחת את הריסוס הידוע ראונדאפ, הם מייצרים קנולה עמידה לראונדאפ, חיטה עמידה לראונדאפ, המון 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 גידולים עמידים לראונדאפ, ואז מה קורה? אתה יכול לרסס את כל השדה כמה שאתה רוצה בראונדאפ, הצמח שאתה מגדל לא ימות, אבל כל העשבים מסביב ימותו. פטנט מעולה להגדלת הרווחים מריסוסים.
אז בכל זאת, למה יש נמצות קצור? גם מעקב להנדסה.
אחרי זה נדבר על...
כמה מילים שליליות על הנושא.
כן, רגע. עוד דוגמה לאפשרות לשחק. פה שיחקו עם גן של הורמון שנקרא אתילן, ומנעו בעצם את ההבשלה של העגבניה. זה פותח ערוצי שיווק לזמן ארוך יותר של העגבניה בשלה, וחיי מדף זה קשור שוב פעם לאובדן יבול, כי חיי מדף זה חוץ מהמזיקים והמחלות, זה האלף בית של אובדן יבול. אכברים שנכנסים לאסם והורסים את כל התבואה, זה גם אובדן יבול. או עגבניה שנרכבת תוך יומיים, זה אובדן יבול. עוד דבר מאוד מעניין, פרויקט אדיר שהיה בעולם, היה גולדן רייס, אם שמעתם עליו, אורז המוזהב, שהכניסו אליו גנים לויטמין A, בית הקרוטן, בגלל זה הוא בצבע זהבהב. וכאן זה לא היה שייך לתעשייה, זה היה שייך לאידיאולוגיה, להצלת העולם. דיברו על 250,000 אנשים בשנה שמתים כתוצאה מחוסר בויטמין A. ממה נובע החוסר הזה? מתזונה של אורז. שליש מהעולם אוכל כל הזמן אורז, ורק אורז ואורז ואורז. מה שאוכלים בעיקר זה את הדברים היבשים בארצות שרעבים בהם. ירק זה דבר, אתה לא יכול להרשות לעצמך. יש לי חבר שגר באפריקה, הוא היחידי בכל העיר שקנה ירקות בערך. אז ברגע שאתה לא אוכל ירקות ואתה לא אוכל בשר, אין לך מקור לויטמין A. בלי ויטמין A אתה מתעבר, וכשאתה מתעבר, החיים שלך, הממוצע החיים שלך הוא הרבה יותר נמוך. זאת אומרת, הרעיון היה פה בעצם להשאיר את האורז הבסיסי במשהו בסיסי. ועכשיו ממש אחרי הרבה מאוד שנים מתחילים להכניס את זה לשוק. עמידות למלח. אנחנו מדברים על תפרת המדבור העולמית, נכון? שיותר ויותר שטחים הופכים להיות כבר אדמות זיבורית, שאתה לא יכול לגדל עליהן, כי האדמות מומלחות מעודף דשנים, ומסיבות מדבור נוספות שלא ניכנס עליהן. אם נצליח לייצר צמחים שהם עמידים למלח, אנחנו נוכל לשפר גם יבול ולהגדיל את שטחי החקלאות, את הפוטנציאל גידול שלנו. הקט יובש, התמודדות עם, אפשר לעשות צמחים שיודעים להתמודד עם מצב של יובש. זה הרבידופסיס, אבל אחרי זה אפשר יהיה להעביר את זה לצמחים שיש להם ערך חקלאי. ואני רץ מהר כמו שאתם רואים, כי אני כבר בחריגה יותר מדי גדולה. יש לכם עוד כוח? ועכשיו אנחנו נדבר, כן, כן, כן. לא, אני בחריגה מטורפת. אני אז רפרף רק. אנחנו מדברים גם על דברים נוספים שאפשר לעשות בתוך החקלאות. עכשיו אפשר לגדל, למשל, למטרות אחרות. במהפכה החקלאית השלישית, אתה לא מגדל תירס רק כדי לייצר תירס, אתה מגדל את זה גם כדי לייצר אתנול, שזה נקרא ביו-פיול. יש צמחים שמפיקים מהם שמן ואז מייצרים מהם ביו-דיזל. או למשל חקלאות מחיידקים, שימו לב. איך פעם היו מייצרים גבינה צהובה? היו לוקחים חלב, מגרדים מעליו קיבה של עגל, ויש שם אנזים שנקרא פפסין, ועוד אנזים שנקרא צימוזין, ושני האנזים האלה היו בעצם עושים דנטורציה לחלבון, כאילו משנים את החלבון של החלב, וגורמים לו להיות קרוש. ככה היו עושים גבינה צהובה, אחרי זה מוציאים את כל המים ויש לך גבינה צהובה. במשנה קראו לזה מסו, באנגלית קראו לזה רנט. היום קוראים לזה FPC, Fermentation Produced Cytomizin. לקחו את הגן של אותו אנזים שחותך את החלבון של החלב, שמתבטא בקיבה של העגל, והעבירו אותו לחיידקים. עכשיו יש לנו חיידקים שמייצרים לנו את אותו אנזים, ואז מקבלים שקית עם אבקה, שופכים את זה לחלב, כל החלבון שם מתקרש, וזה כשר. תוך צמחים אפשר לעשות מרכיבי דם, אפשר לעשות אנזימים לתעשייה, יש לנו תרופות חלבוניות. בואו אני אתן לכם דוגמה לתרופה בקרמיאל, מייצרים בתוך גזר, תאים של גזר, חלבון שחסר במחלה שנקראת גושה, זאת מחלה מאוד קשה ונדירה, שיש שם בעיה של איזשהו אנזים שלא פועל כמו שצריך, עושים, מייצרים עכשיו את אותו חלבון בעייתי בתוך תאי גזר, מגדלים את הגזר בצורה של תאים בודדים, לא בצורה של גזר, בתוך ביו-ריאקטורים זה נקרא, ומפיקים את התרופה. אז יש לנו פה חקלאות, שימו לב, חקלאות חדשה של גזר. לאיזה מטרה? של רפואה. זה לא מהפכה. מהפכה. מהפכה חקלאית. זה גישה חדשה לחקלאות. אנחנו מגדלים גזר למען תרופה. אותו הדבר עשו בצמחי טבק. יש בארץ חברה שנקראת Cool Plant, שמייצרת את הקולגן, שפעם היה צריך לקחת ולהשתיל אותו מתורמים. היום היא מייצרת את זה בצמחי טבק. קולגן מתוך צמחי טבק. חממות של טבק, לא למטרות אישון, למטרות קולגן. אבל זה חקלאות, זה לגמרי חקלאות. פשוט חקלאות למטרות שונות לגמרי. ההנדסה הגנטית פתחה לנו את החקלאות לכל מיני תכליות. זה למשל תפוח אדמה, שאם תאכלו אותו, אז אתם תקבלו חיסון כנגד חולרה. ייצור פלסטיק בצמחים, יש. ועכשיו הגענו לדילמות המוסריות. בארצות הברית רוב גידולי המסה היבשים הם מהונדסים גנטית, ואם לא רוב אז כל, ואם לא כל אז כמעט כולם. באירופה יש, מקבלים חלק מהדברים מארצות הברית, אבל באירופה יש שמרנות מאוד מאוד גדולה בנושא, ולא מוכנים להתקדם לכיוון הזה שמסתמן שהוא כנראה הכיוון היחידי שיציל את העולם מרעב. יש כמה טיעונים, הטיעון הסביבתי, שגנים יכולים לזלוג החוצה, לשנות את האורגניזמים, עד היום לא ראו תופעה כזאת. טיעון בריאותי, שזה רעי לאדם, זה אני יכול להגיד לכם גם בטיפוח רגיל, אם אני אלך לעגבניית הבר ואני אתחיל לשחק עם הגנים שלה כדי להכניס עמידויות, בהכלאות מנדליות רגילות, כמו שאני עובד, בלי הנדסה גנטית, אני יכול גם לגרום לעגבניה החדשה להיות יותר רעילה. כי אני הלכתי לעגבניית הבר, והעגבניה בבר היא רעילה. זאת אומרת, הרעילות יכולה להגיע גם מטיפוח והשבחה רגילים, כך שהטיעון הזה, לדעתי, הוא לא תופס. הטיעון היחידי שיש לו איזושהי אחיזה במציאות, זה הטיעון המוסרי. למה? כי א', עם מוסר אי אפשר להתווכח, זה נקודת מוצא אקסיומטית, אני חושב שזה מה שנכון, ואם אנשים אומרים שהנדסה גנטית זה לשחק אותה אלוהים, אז אתה לא יכול להתווכח, זה טיעון אקסיומטי. והדבר השני, יש פה באמת יכולת שקרובה לכוחות על. ברגע שאתה יודע לשחק עם ה-DNA, ברגע שהבנת את הפרינציפ של החיים, אז אתה עלול גם לשנות את החיים. ואנחנו יודעים שיכולות על כבר קיימות לאדם, למשל פצצת אטום. ואנחנו יודעים כמה זה מסוכן פצצת אטום. האם אנחנו צריכים לאפשר יכולות על כאלה לאדם? שאלה. תראו למשל מאמר שהתפרסם לפני כמה? חודשיים. בוויינט. האם מדענים בסין יצרו תינוקות מהונדסים גנטית? סימן שאלה. אז אני אגיד לכם, התשובה היא כנראה שלא, אבל עוד 10 שנים בטוח שכן. זאת אומרת, בהחלט יש פה מקום לחשש. האם זה רע ליצור ילד מהונדס גנטית? שאלה. פתאום אולי עוד 10 שנים המוסר קצת השתנה. אתם יודעים שבכנסת, בעוד שחוקי היהדות, 10 הדיברות הם קבועים, בכנסת אפשר לשנות חוק על ידי רוב. אולי הרוב יחליט שזה בסדר שתינוקות יהיו יותר בריאים. ואז כבר אולי יעשו תינוקות סופר בריאים, וכבר אולי תינוקות סופר חכמים, ופתאום שינינו את המין האנושי. עשינו אבולוציה למין האנושי. נכון? זה אקסלי, אבל לא דיבר על הנדסה גנטית.
לא, אבל זה היה ראשית החשיבה.
נכון, נכון. זה בעצם האוגניקה. האוגניקה, אמרתי, כבר קיימת לנו כיום, עדיין, למרות שזאת מילה גסה אחרי השואה, היא עדיין קיימת, למשל, שעושים סלקציה של עוברים בריאים בהפריית מבחינה, כדי שהאמא תצא, תיכנס להיריון עם תינוק בריא, זה האוגניקה, זה בחירת עובר בריא. אם מפילים עובר חולה, זה האוגניקה, זה סלקציה של עובר חולה, ועושים את זה כל הזמן. אז עכשיו יגידו, רגע, זה רק גן. קטן, אנחנו כבר ככה עושים האוגניקה. האסקימוסים מצאו אצלם גן שרואים שאם יש לך אותו, אין לך אלצהיימר. ובוא נגיד שאנחנו יודעים שאלצהיימר זה המערה של המאה ה-20 והמאה ה-21, אבל במאה ה-21 החיים יעלו כנראה עוד יותר, האנשים ימותו בגיל עוד יותר מבוגר, כי הרפואה עוד יותר משתרת. אבל אז אלצהיימר יהיה מאוד מאוד נפוץ, יהיה לכל אחד האלצהיימר, כי על סרטן כבר התגברנו, אבל מה עם האלצהיימר? אבל יש לך את הגן הזה. רק לשים אותו בעובר הקטן והכל בסדר, ואז אתה תחיה לא עד 120, אלא עד 140. רק גן אחד קטן. אני סתם נותן דוגמה של תרחיש אפשרי. כמה זה יכול לדגדג להנדס גנטית עובר, כי כבר אתה עושה דברים דומים, אז יאללה, עוד משהו. אני לא מזלזל בשמרנים שאומרים שהנדסה גנטית היא אסורה. מדענים שמרצים על הנדסה הגנטית נוטים לזלזל. אבל צריך לזכור, עם כל השמרנות, מה עם אלפי, מיליוני, מיליארדי אנשים שאנחנו נצטרך להאכיל בעוד 30-40 שנה. אז הנדסה גנטית באדם, לא יודע, אבל הנדסה גנטית בצמחים חובה ושומה עלינו, ובזה נסיים.